ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה, מראש העמוד. ציטוט מהמשנה, אמרו הבנים הגדולים הכריזו, ראו מה שניח אבא, הרי הם עושים ואוכלים. אם הם מתבטאים בצורה כזאת שהם בעצם מעוניינים בחלוקת העיזבון, הרכוש, ואז הם משקיעים בהשבחת הנכסים, הרווחים האלו השביחו לעצמם, כפי שלמדנו במשנה. רב ספרא שווק עבור זוזי. אבא של רב ספרא נפטר והשאיר ליורשים שלו, כולל רב ספרא, מזומנים, כסף. שקלינו, רב ספרא לקח את הכסף, עבד בהו עסקה. והוא עשה השקעות, ואלו הניבו רווחים, וזה נחשב שבח נכסים מחמת הנכסים. ההגדרה הזו למדנו בשיעור הקודם, ראינו את זה במשנה, וזה מובא ברשב"ם בשורה הראשונה בקצרות, עבד בהו עסקה וחשיב לי, זה נחשב שבח נכסים מחמת נכסים, הואיל ואין צריך טורח כל כך אלא לקנות ולמכור. העסקאות שעשה רב ספרא כדי להגיע לרווחים זה על ידי קניות ומחירות של פריטים. נמשיך בגמרא, אתו אחי, שאר האחים של רב ספרא באו, תבעוהו בדינא קמיה דרבה. הם תבעו אותו, את רב ספרא, לדין תורה בפני רבה, כאילו גם הם רוצים מכוח זה שזה שבח נכסים, מחמת נכסים, ולא מחמת כוחות עצמו או כספים של רב ספרא באופן פרטני, אלא אלו הם היו כספים של כל העיזבון. אז הם רצו חלק ברווחים. אמר להו רבה פסק כך. רב ספרא גברא רבה הוא. רב ספרא הוא אדם גדול, אדם מתמיד בתורה, שכל כולו מתמסר ללימוד תורה. לא שווק גרסי ותחלכיני. ברור שהוא לא עוזב את הלימוד שלו כדי לתרוח לשם רווח עבור אחרים. ובגלל זה שהוא היה משהו היה גב רבא כזה, זה כאילו הוא אמר מראש ראו מה שניח לנו אבא, ולכן הרווחים הם רק לו. האישה שהשביחה את הנכסים השביחה לעצמה לאמצע. אישה בנכסי יתמי מי עבידתה, מה הקשר לאישה שהיא אלמנה בנכסים שירשו היורשים? הרשב"ם אומר פה, קצת למעלה מפה, אישה מי עבידתה, או תיטול כתובתה ותלך לה, מה דין אישה אלמנה? או שהיא גובה את הכתובה והיא עוזבת את הבית הזה, את התא המשפחתי שהשאיר בעלה, או תתרח כמה יתמי, או שהיא תתרח לטובת היתומים ותמשיך לגור אצלם ותהיה ניזונת ומעשה ידיה שלהן, ואין לה להסתכר בממון היורשים. אז הציור של המשנה, האישה שהיא בעצם אלמנה, היא רואה השבחה ורווחים, ואז זה מתחלק בינה לשאר היורשים. מה הקשר שלה לכל הסיפור הזה? אמר רבי ירמיה, באישה יורשת. כדי להבין את זה אנחנו נסתכל ברשב"ם. הרשב"א מביא כמה דוגמאות באישה יורשת, כגון שנשא ראובן בת שמעון. ראובן נשא את הבת של אחיו ומתו, ויורשו בני ראובן ובת שמעון את נכסי יעקב אבי אביהן. יש לנו תרשים בצד, רואים את הסבא של האישה הזאת, יעקב, שני בנים, ראובן ושמעון, ובתרשים רואים שהבת של שמעון היא התחתנה עם ראובן, אז וגם הגלנו פה בת ובנים, והם הבת הזאת שהתחתנה עם דוד שלה, והבנים שהיה לדוד שלה עם אישה אחרת, הם יורשים בנכסי יעקב. אז בציור הזה אנחנו יכולים להבין שיש פה אישה, היא בעצם אלמנה של ראובן, והיא גם יורשת בנכסי יעקב. הגמרא שואלת, אם זה הכוונה של המשנה פשיטה, אז פשוט שהיא יכולה לטפל בנכסים, ואם היא אומרת כמו שראינו ברשא, הרי אני עושה ואוכלת, אז היא עצמה תרוויח את הרווחים. הגמרא עונה, מהו דתימה? כיוון דלאו דרכה למטרח, מאחר שזה לא דרכה של אישה לתרוח בטיפול בנכסים, אף אגב דלא פריש כמו דפריש דמי. קצת דומה לסיפור ליעל עם רב ספרה, אישה מאחר שבמהותה היא לא צפויה להיות זאת שתורחת בנכסים, ואם היא כבר עושה את זה, זה כאילו היא מפרשת שתראו מה הורישו לנו המורישים, הרי אני עושה ואוכלת, ולכן הרווחים גם בלי ההכרזה הזאת אמורים להיות רק שלה. כמה שמלן, אז המשנה אומרת לנו שרק אם היא מפרשת שהרי אני עושה ואוכלת, רק אז הרווחים יהיו לעצמה, ואם לא, אם היא לא מפרשת את זה, היא מחלקת ברווחים יחד עם שאר היורשים. ואם אמרה אומה שניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה פשיטה, מהו דתימה כיוון דשביחה למילתה. בלי המשנה הייתי חושב, מאחר שיש לה שבח בעיני הציבור, אנשים אומרים לה דברי שבח, קומפלימנטים, דאמרי שאנשים אומרים קטרחה קמייתמי, תראו איך שהאישה הזאת היא תורחת עבור היתומים, אחולי אחלה, אולי תמועת הכבוד שהיא רוכשת מהציבור היא מוכלת על הרווחים, למרות שהיא אמרה הרי אני עושה ואוכלת, אולי היא חוזרת מזה, כמה שמלן שלא, היא לא מוכלת, למרות הכבוד שהיא רוכשת בעיני הציבור, היא ברגע שהיא אומרת הרי אני עושה ואוכלת, היא לא מבטרת על זה שיהיו הרווחים לה. אני רק רוצה לציין שכל ההסבר שנתנו היום הוא מושתת על הכרה בשיעור הקודם של דף קוף מהם גמר. הנושא שמופיע בצד בשוליים, כתבנו, המעשי אישה לבנו הגדול בבית. כאן או הבן קונה את הבית, את הדירה, אבל אם אותו בית שימש כאוצרו של אביו, לא קנאו. הגמרא, אמר רבי חנינא, המעשי אישה לבנו גדול בבית. הוא עורך את החופה בבית. קנו, הבן קונה לאותו בית. עכשיו יש כאן מספר הגבלות לדין הזה, ודווקא גדול. זאת אומרת, הבן הוא הבן הכי גדול של אותו אבא. ודווקא בתולה, האישה היא רק בתולה. ודווקא אשתו ראשונה. ודווקא שאיסיו ראשון. זאת אומרת, שזה הילד הגדול שלו, וגם הוא הראשון שהוא אבא זה מחתן. ואז, אם יש לנו את כל התנאים האלו, והאבא מעשי אותו בבית, הבית עובר לרשות הבן הזה, זה יהיה הדירה שלו. פשיטה, ייחד לו אביו בית ועלייה, בית, קנה עלייה לא קנה, אם אבא מייחד לבן שלו בית שיש עלייה על גביו, הבן רוכש את הבית, קומת קרקע, ולא את העלייה. שאלות, בית ואחסדרה מהו? זאת אומרת, בית שיש לפני הבית אחסדרה. כניסה פתוחה, רשב"ם מפרש, אחסדרה לפני הבית, ופותחים בו חלונות, ודרך אחסדרה נכנסים לבית. זה מין כניסה לא בדיוק סגורה, כי מה שמאפיין אחסדרה זה מקום שיש בו הרבה חלונות, ודרך האחסדרה נכנסים בבית. אז מהו? האם הבן רוכש גם את האחסדרה? שני בתים, זה לפני מזה. מהו? אם הרשב"ם אומר שאם תמצא לומר שבית ואחסדרה הוא קנה, בגלל שהאחסדרה הוא משועבד לבית. אבל מה יהיה הדין אם מדובר בשני בתים, זה לפני מזה. תיקו, אז הגמר נשאר בתיקו. מיטיבי, ייחד לו אביו בית וכלי בית, כלי בית קנה, בית לא קנה. אז הנה רואים נגד מה שרבי חנינה אמר מקודם, שהבן לא קונה את הבית. אמר ביומיה, כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם. הבית שמוזכר פה במקור התנאי, זה לא היה בית ריק, זה היה בית שעדיין היה בשימוש האבא, ועל כזה דבר לא נאמר את הדין של רבי חנינה. וברשב"ם אוצרו בתוכו, ילקח בית לא קנה, דכיוון משמש האב בבית, דכיוון משתמש האב בבית, לא הוציאו מחזקתו ולא מקני לבנו. הזכרנו את התיאור של אוצר, אוצרו של אביו. אנחנו נמשיך עם דוגמאות שהן אפילו יותר קטנות, ובכל זאת זה נחשב כאילו המקום בשימוש האב. נהרדאי אמרי אפילו שובך דיוני. אפילו אם הוא היה משתמש בבית הזה שבו הוא מחתן את הילד כמקום של שובך יונים, הוא לא קונה. רב יהודה ורב פאבי אמרי אפילו ארציצה דהרסנה, אפילו כלי מלא דגים מטוגנים בשמן, אם זה מה שהאבא הזה משאיר בתוך הבית, זה נחשב, זה נשאר אצל האב ולא עובר לבן, כי הוא בשימוש האבא. מרזוטרה אנצווה לברי, מרזוטרה חיתן את בנו ותלה לי סנדלה, והוא תלה את הנעל, את הנעליים שלו בבית, כדי שהבית לא יעבור לבן. רבשי נסווה לברי ותלה לי השישה דמשך. רבשי גם חיתן את בנו, והוא תלה בבית כוס מלא שמן. אמר מרזוטרה, אני תלת מילי שבינו רבנן כהלכתה בלא טעמה. יש כאן רשימה של שלושה דברים, הדיון האחרון שלנו יהיה אחד מהם, שהם כהלכתה בלא טעמה. יש כמה וכמה גישות להסביר את הביטוי הזה, הלכתה בלא טעמה. רבנו ברשב"ם, שבינו רבנן, הם תקנו את הדברים כך, אף על פי שאינו דין תורה. בתוספות, כלכתה ולא טעמה, קצת טעם יש. והוא, התוספות ממשיך לפרט אחד אחד מהשלושה דוגמאות האלו, את הקצת טעם שיש. אבל ברבנו גרשום, שאפשר לראות אותו לקראת סוף העמוד, שבינו רבנן כלכתה, שיהיו עיקר כהלכה למשהו מסיני, ולא מטעמה, שלא נתנו טעם בדבר למה. נמשיך חזרה בגמרא, מה הם השלושה דברים שהם נחשבים הלכתה בלא טעמה? חדה, מה שאמרנו, שאדם שמחתן את הילד הגדול שלו עם כל התנאים, ההגבלות שהזכרנו מקודם, הילד הזה רוכש את הדירה. עכשיו, רכישת הדירה בלי שום קניין, והרשב"ם, הרבנו גרשום בסוף העמוד אומר, מסי ישב לא בבית קנאו לא ידינן, מה הייתה מקנאו? בלא שטר מתנה, בלא קניין, כאילו בלא כל הפרוצדורות הפורמליות כדי לבצע קניין, זה לא קיים פה, ובכל זאת הוא קונה, אז זה מגדיר את התופעה הזאת כהלכתה בלא טעמה. נמשיך בגמרא, אידך דיאם רבידה משמורי הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשה אלא אפיטרופה, דבר שראינו כבר במסכת שלנו. מצד אחד הוא כתב שטר מתנה כל נכסיו לאשתו, אתה מצפה שהיא תהיה הבעלים של הנכסים, וזה לא כן, היא נהיה רק אפיטרופה. אז וגם פה הרבנו גרשום מתבטא ולא ידין את העמה, מי לא תקנה, כיוון, והרבנו גרשום ממשיך בעמוד הבא, כיוון דכתב לה, מאחר שהוא כתב לה שטר, היינו חושבים שהיא תקנה, ולמעשה היא לא קונה, היא רק נחשבת אפוטרופוס על הנכסים. אידך הדין השלישי, דיום רב, מנה לי בידך, תנאו לפלוני בממד שלשתן, קנה. אם יש לאדם, למשל, פיקדון אצל שומר, הבעלים, השומר ואדם שלישי שנקרא לו מקבל מתנה, הם עומדים ביחד, והבעל הפיקדון אומר לשומר, תשמע, המנה שיש לי בידך, אם זה כסף או זה פריט, שיש לי בידך, תנאו לפלוני, תן את הדבר הזה לאותו מקבל מתנה. וכולם שלושתם עומדים ביחד בממד שלושתם, קנה, אותו מקבל קונה. והתוספות מציין שמה שכתוב פה קונה, זהו, אפילו אם הוא מנסה לחזור בו, הוא לא יכול. יש דיון שלא כעת הזמן להיכנס לזה, אבל הדין הזה של ממד שלושתן, האם זה פועל רק על העברת פיקדון שנמצא אצל שומר, או זה גם עובד על, במצב של מלווה ולווה, שהמלווה אומר ללווה, במקום לשלם לי תשלם לזה שעומד פה על ידינו, ממד שלושתן בהעברת הלוואה. אז אם מדייקים בראשונים, כמובן יש גמרות שדנו בזה, מסכת קידושין דף מ"ח, גם לקמן פה, אם אני לא תדף קוף מ"ח, יש התייחסות לעניינים האלו, גם מסכת גיטין דף י"ג. בכל אופן, מה שברור שאצל עברת פיקדון, העברה במעמד ששן זה עובד. ושוב פעם הרבנו גרשום מסביר בעמוד ב', זה דבר שלא, זה עובר, הפיקדון עובר לבעלות המקבלת, למרות שלא אין שטר, אין משיכה, אז איך זה עובר? אז זה נחשב הלכתה, זה עובד, אבל בלא טעמה. אנחנו לא ברור איך זה עובד, חוץ מזה שכך החכמים תקנו. עכשיו שוב פעם, על כל הדברים האלו, על כל אחד מהדברים האלו, תוספות מוסיף שיש קצת טעם בכל אחד מהם. אפשר לראות את התוספות בדיבור מטר כלחיתה, כל אחד בזמנו. אנחנו נמשיך במשנה בעמוד ב'. אחים השותפים שנפל אחד מהן לאומנות, נפל לאמצע. לדעתי משפט סתום. אנחנו נסתכל ברשב"ם, אבל רק כדאי לדעת שהרשב"ם מפרש על פי תשובת הגמרא, מסקנת הגמרא, אבל כעת לגמרא עצמה זה לא ברור, הגמרא צריך לפרש. אבל אנחנו שוב פעם נקרא את הרשב"ם שורה ראשונה, הכי גרסינו בסדר המשנה. אחין השותפים שנפל אחד מהם לאומנות, אומנות המלך. זה יופיע לכמן בגמרא שמחמת אביו נפל לאומנות זו, שכן מנהג המלך מעמיד מבית זה מוכס, מי שאוסף מיסים, חודש אחד, ומבית זו חודש אחד. יש תורנות, נקרא לזה, מצד המלך, וכן מקובתי העיר בוחרים משפחה, נגיד, והמשפחה כמובן מקבלת משמעות בגלל האבא של המשפחה. אז בוחרים אחד מהבית, מבית זו ואחר כך מבית אחר, להיות התורן לגביית המיסים. נפל לאמצע, הרשב"א ממשיך, כל זמן שקנו בתפוסת הבית, כל זמן שהיורשים האלו לא חילקו את העיזבון והשלטונות דופקים להם בדלת, נו איפה, אנחנו רוצים אחד מכם לשמש החודש כמוכס, הרווח לאמצע שירוויח זה באומנותו. צריכים לציין שאותו גובה מיסים הוא מקבל, אם זה אחוזים או משכורת, לא משנה מה, מה שהוא מרוויח מאותו אומנות מתחלק בין כל בני הבית, בין כל היורשים. נמשיך במשנה, הסיפה, חלה ונתרפא משל עצמו. גם זה נמתין לגמרא לפרש. תנא, היי אומנות, מה שהוזכר במשנה בשורה השנייה, לאומנות המלך, וזה הסברנו כבר דרך הרשב"ם. תנו רבנן, אחד מן האחים שמינו גבאי או פולמוסטוס. גבאי, כפי שהזכרנו מקודם, אחד שאחראי לגבות כספים לשלטונות. פולמוסטוס הוא שוטר לפי הרשב"ם. אם מחמת האחים לאחים, אם מחמת עצמו לעצמו. הרשב"ם, מחמת אחים כמנהג עיר לקחת מכל בית שוטר אחד לפי הזמן הקבוע, או לחודש או לשנה, תורנות, שוב פעם כמו שהזכרנו מקודם. זה הכוונה מחמת אחים. אם אחד ניקח מבית מסוים כי פשוט הוא אחד מהמשפחה הזאת והגיע תורנות להם, אז הרווח יהיה מחולק בין כל האחים. ברבינו גרשום יש דיבור מטריל פולמוסטוס שוטר, עם מחמד אחים. רבינו גרשום ממשיך שהזמן בא על בית אביהן, שאילו אמרנו זה מין תורנות, סבב שנתי, וזה הגיע תורם, ודאי מחמד הבית של אחין מינוהו, והשכר לאמצע שהבית גורם וכתפוסת הבית דמי. זה כאילו מצב של תפוסת הבית, שעדיין הרכוש משותף. נחזור לגמרא. במקור שקראנו עכשיו כתוב גם אם מחמת, א' היה אם מחמת אחים לאחים, אז הגמרא שואלת על זה פשיטה. לא צריכה דחריף תפי אותו אח שנלקח הוא בעצם יותר חריף, יותר חכם מהשאר. מהו דתמה חורפי גרים לי? הם מקום לחשוב שהחריפות שלו, החוכמה, היא זאת שגרם לכך שהוא יילקח לשירות המלך. כמה שמלון שבכל זאת זה לא כן, אלא זה מחמת המשפחה. אנחנו נסתכל שוב פעם ברבנו גרשום קראת סוף השורות הקצורות, מהו דתמה חופי יהודה כגרים לי, שבירו מן האחים, שהשלטונות בירו אותו מן האחים, ודמי כמן דדירגו בשבילו. כמה שמלון תזכר לאמצע הועיל דמין הבית הוא, נאחר שהוא אחד מבני הבית, וזה פונקציה שהגיע זמנן. תנו רבנן, אחד מן האחים שנטל 200 זוז לקח את הכספים אלו מתפוסת הבית מהעיזבון לפני החלוקה, והוא לקח אותם ללמוד תורה או ללמוד אומנות, והוא עזב את הבית כדי לטפל במטרות האלו, והוא כעת מבקש שיתנו לו מזונות מתפוסת הבית. יכולים האחים לומר לו, אם אתה אצלנו יש לך מזונות, אם אין אתה אצלנו אין לך מזונות. שואלת אומר, ולדפו לכל אחד איתה, למה שלא ישלחו לו כדי מזונותיו איפה שהוא נמצא? למה הם מתעקשים על כך שאם אתה אוכל אצלנו ביחד בבית, מילא, זה טוב, אבל אם אתה מרוחק, אנחנו לא נשלח לך את נגיד את העלות של מנות איפה שאתה נמצא. אז ולמה זה כך? למה הם יכולים לתעקש? מסי אלי לרבונה, דיאמר רבונה, ברכת הבית ברובה. אנחנו נעדיף את ההסבר של רבנו גרשום בתחילת שורות הרחבות. מדלור יבין עלי, כותב הרבנו גרשום, מסי אלי לרבונה, דיאמר ברכת הבית ברובה. כלומר, נר לאחד, נר למאה. זה מושג ידוע, שאם היו חמישה אחים והיו מופרשים זה מזה, כל אחד ואחד להוצאתו, מסתפקים בעשרה פשיטים, זה עשרה מטבעות ליום. ועכשיו כשהם בוצא אחת, כשזה לא מנות פרטיות אלא נקרא לזה מנות משפחתיות, אז כשהם באותה אחת, דיו להם יוצא, אם אתה מחלק את הקנייה המרוכזת, שמונה פשיטים, יעלה לו כל אחד רק שמונה פשיטים ליום. ומשום אחי, אין נותנים לו הוצאתו בכל מקום שהוא, דמצו מפסידים שאר אחים. אם אותו אח יחיד שנמצא מרוחק מבקש הוצאות מזון, אז הם היו צריכים לשלם עשרה, נגיד עשרה שקלים, בזמן שאם אותו אח היה נמצא אצלהם ובקנייה מרוכזת המחיר יורד פר אדם, אז היה רק שמונה, לכן הם לא צריכים להפסיד בגלל שהוא נמצא מרוחק. אז הגמרא כעת שואלת, ולדפו לי לפי ברכת הבית, אז למה שלא ישלמו לו שמונה שקלים, שמונה פשיטים, מה שהיה אמור להיות העלות אם הוא היה נמצא על ידן? אז הגמרא אומרת, אין החינמי, וזה באמת נכון. אבל השורה התחתונה, הם לא צריכים להפסיד בגלל שהוא נמצא מרוחק. חלה ונתרפא, נתרפא משל עצמו, כך מובא במשנה. הוצאות רפואה זה מכיסו. שלח רבין משמיד רבילה, לא שנו אלא שחלה בפשיעה. מה שהמשנה אומרת שהוא לא יכול להתרפות מתפוסת הבית מכספי העיזבון, זה בגלל שהוא נהיה חולה בפשיעה. אבל באונס נתרפא מן האמצע. אם הוא נחלה באונס, הוא יכול לקבל כספים מכולם, כוונה מהעיזבון ששייך לכולם. היכי דמי בפשיעה? מה נחשב אדם שחלה בפשיעה? תשובה, כי רבי חנינה, דיאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מציניים פחים. שכל המחלות שאדם סובל זה מן השמיים, אבל צינים, חולי, מחמת, קור, יש גרסות, קור וחום, זה בשליטת האדם. מי שלא נזהר, למשל בימי חורפים קרים, הולך בלי מעיל, ועקב כך נהיה חולה, זה נחשב חלה בפשיעה. ויש פסוק שנאמר צינים פחים בדרך עיקש, שאומר נפשו יורחק מהם. אז רואים שהצינים, הפגיעה מחמת קור, זה בדרך עיקש. מה שהיה בידו לשמור ממנו ולא שמר, אז לכן הוא סובל. זה דוגמה של חלה בפשיעה. הגענו למשנה, אבל לפני שנתקדם בה, נסתכל בצד. יש לנו כותרת נושא כללי. אנחנו מציינים שזה עד קוף מם ה' עמוד ב', סוגיה ארוכה, ובמילה אחת קוראים לזה שושבינות. והעניין הזה של שושבינות זה עניין של שמחה, שאחד משמח את השני בחתונה שלו. אז ראובן מביא מתנות, הוא משמח את שמעון בחתונתו, אז יש ציפייה ששמעון יבוא חזרה לראובן בזמן שראובן יתחתן וגם לא מתנות. המשנה, האחים שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב, אז הם נגיד נשלחו על ידי האב לשמח את פלוני, חזרה שושבינות, חזרה לאמצע, שהשושבינות נגבית בבית דין. כשיגיע הזמן של חתונתם של אותם נשלחו לשמח את ההוא, כשאותו ההוא בא עכשיו עם לשמח את החתן מהמשפחה, אותם מתנות שהוא יביא אותו, הם יתחלקו בין כולם. זה לא שייך לחתן הפרטי. נסתכל ביחד ברשב"ם. אחי גרסינן, אחים שעשו מקצתן שושבינות בחייו, ששלח האב, וזה מה חשוב לציין, שאבא שלח את אחד מבניו לשמוח, או ליתר דיוק לשמח את החתן, ובידו דורונות, מתנות, שכן דרך שושבינות יותר דורון לשמחת חופת חברו, ואוכל עמו, וזה יחזיר לו כמו כן כשאישה אישה, כי דתניה לקמן, חמישה דברים נאמרו בשושבינות. זה מובא בגמר, הגמר תרחיב על זה כמובן. בדיבור המתחיל הבא, חזרה שושבינות כשיחזור זה הבן ואישה אישה, וזה, זאת אומרת, החתן הראשון יחזיר שושבינותו, חזרה לאמצע. אנחנו קראנו במשנה שהשושבינות נגבית בבית דין. רשב"ם כותב, נגבית בבית דין, כדין מלווה אביהם. ובגמר פרחלה ומשן הילה, נגבית בבית דין, כדין מלווה. כשנגיע לגמרא אנחנו אולי אנחנו נוכל להסביר קצת יותר מעכשיו. חוזרים למשנה, אבל השולח לחברו כדי יין וכדי שמן, אין ניבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים. שוב פעם, הרשב"ם, אבל השולח לחברו בלא חופה. סתם, אדם שולח לחברו הדברים האלו, אינמי, בחופתו, ואינו הולך לאכול שם ולשמוח עמו בחופתו. אין זה דין של שמינות, אלא מתנה בעלמה, וגמילות חסד. ואינה נגבית בבית דין. זה לא דבר ש, שאפשר לערב בית דין לגבות כאילו בחזרה. ורמיני, אנחנו נביא מקור שנראה כסותר את המשנה. שלח לו אביו שושבינות. כשהיא חוזרת, חוזרת לו. במשנה ראינו חזרה לאמצע, אז כבר רואים סתירה. עוד הלכה, נשתלחה לאביו שושבינות. זה במשפחה הזאת היה חתונה נגיד הראשונה, ועכשיו הגיע הזמן שהאבא הזה צריך להחזיר, אלא שהוא מת ולא הספיק להחזיר. כשהיא חוזרת, חוזרת מן האמצע. והשב"א מציין פה, יש מצווה לקיים מצווה על יתומים לפרוע חובת אביהם. אז המתנות, העלות שלהם שהם צריכים לגייס, זה יהיה מבין כולם. ושוב פעם, זה תופעה שלמרות שהשושבינות שהם קיבלו היה בחתונה שרק אחד מהם, התשלום, החזר השושבינות בזמן שאותו חתן ראשון התחתן, כשחוזרת כאילו לזה שבא לחתונה של המשפחה הזאת, כשחוזרים בזמן חתונה שלו, זה מן האמצע, מבין כולם. אז בינתיים ראינו סתירה בין המקורות. שוב נחזור על זה, במשנה ראינו כשהשושבינות חוזרת, זה חוזרת לאמצע, ופה כששושבין חוזר, חוזרת לא, לא אותו אחד שנשלח מראש. אם אנחנו מדברים על ראובן שנשלח לשמח בחתונת שמעון, כשראובן בא להתחתן, שמעון חוזר, וכאן כתוב חוזרת לא, רק לראובן. בצד יש לנו נושא מבנה, בשוליים רואים שם משולש. במשך הגמרא אנחנו נראה שלושה משולשים, הם שלושה יישובים לסתירה בין המשנה לברייתא. במשנה הקטני דחזרה שושבינות חזרה לאמצע, מתחלק בין היורשים, ובברייתא הקטני חוזרת לו לאותו אחד ששימח. אחרי שנקרא את המשולש הראשון, תשובת רבי יוחנן, יהיו פסים כפולים, הם קושיות על תשובת רבי יוחנן. פס מקווקו שנראה פה הם תגובותיו של רבי יוחנן. הגמרא, אמר רבי יוחנן. תשימו לב שזה תשובה ראשונה. אחר כך במספר שניים אנחנו נראה רב אסי, אבל שם הוא לא מצטט את רבי יוחנן, הוא מביא תשובת עצמו. אבל פה רב אסי מצטט את רבי יוחנן, כי תנן נמי מתניתין, המשנה שהזכיר חזרה לאמצע, זה הכוונה נשתלחה לאביו. והגיע הזמן שאותו משפחה צריכים להחזיר לאחרים. ובברייתא, באות ב', זה מה שראינו, נשתלחה לאביו, עכשיו הם מחזירים את השושבינות, זה חוזר מאמצע. אז המקרה של המשנה הזה תואם למקרה השני, ב' בברייתא. שואלת הגמרא, והאחים שעשו מצטן שושבינות קטני. אבל אי אפשר להעמיד את המשנה ככה, שמדובר של אותו משפחה כעת מחזירים שושבינות. ההפך, המשנה כותבת על אחים של המשפחה הזאת שהם עשו שושבינות, ועכשיו אחרים צריכים להחזיר להם, לא שהם צריכים להחזיר לפלוני. תני, אז שוב אנחנו עונים במקום להבין את המשנה אחים שעשו מקצתן, אלא תני למקצתן. אוקיי, אז זה שוב פעם תואם לדין ב' בברייתא, שהם צריכים כעת להחזיר מה שקיבלו בעבר. שואלת הגמרא, שוב פעם במשנה כתוב חזרה שושבינות, משמע שהביטוי הזה משמע, שוב נקראתי עוד פעם, וחזרה שושבינות קטני, זה משמע שאחרים באים למשפחה, וקטני במשנה חזרה לאמצע, ודלא כמו בברייתא בדין א' שזה חוזרת לו. אז מהלשון של המשנה חזרה שושבינות, משמע ששוב פעם אחים באים כעת למשפחה הזאת להחזיר את השושבינות. ויש עדיין בעיה. הגמונה, אחי כמר, המשנה, צריכים להבין אותו כך. חזרה לגבות, נגבית מאמצע, ששוב פעם המשפחה באמת מחזירה לאחרים. ואז הגבייה יהיה מבין כולם, מבין כל היורשים. אז המשנה בעצם משקפת את הדין ב' שיש בברייתא, שהגיע הזמן למשפחה הזאת להחזיר את השושבינות לאחרים. אז מה שראינו בשורות האחרונות, ראינו שרב אסי בשמו של רב יוחנן אמר שיש לשייך את המשנה שלנו לדין ב' שיש בברייתא. רב אסי אמר, אז אנחנו משאים את המשנה כדקטני, כוונה מה שכתוב חוזרת חוזרת לאמצע. זה מה שראינו במשנה, שכשהשושבינו חוזרת, היא חוזרת מתחלקת בין כולם. בברייתא ראינו חוזרת רק לא קשיא. כאן בסתם, כאן במפרש, המשנה שאומרת חוזרת לאמצע זה בסתם, אנחנו נראה מה זה עוד מעט, בניגוד לברייתא שזה היה שושבינות במפרש כדתניא. שלח לו אביו שושבינות, זה היא דוגמה של מפרש, שאבא בחר באחד מהבנים שלו להיות שושבין אצל פלוני. כשהיא חוזרת, חוזרת לו, מאחר שהבחירה בהתחלה היה ספציפי, מיוחדת, אז גם הוא זוכה לקבל את השושבינות ולא מתחלק בין האחים. שלח אביו שושבינות סתם, ואחד מהם התנדב, נגיד, להיות השושבין. כשהיא חוזרת, חוזרת לאמצע. מספר 3, ושמואל אמר, שוב פעם אנחנו נגיד שהברייתא, כמו שכתוב בברייתא, אחד נשלח לעשות שושבינות, ואמרנו שהשושבינות חוזרת לא לבדו, המשנה שכתוב שזה לאמצע, זה מדובר, המשנה מדובר במקרה אחר, מדובר ביוון. ושמואל אמר, אחה ביוון עסקינן. אז בעצם לפי שמואל המקרים של הברייתא ושל המשנה שונים. בברייתא מקרה רגיל של שושבין שחוזר לשמח חתן, ואז אומר הברייתא שחוזרת לו. המשנה שומר חוזר לאמצע כי מדובר פה בסוזבין שבא עכשיו להחזיר סוזבינותו אבל מגלה שהחתן מת ומי שמתחתן זה אח שלו אז כפי שראינו מקודם בברייתא אם ראובן נשלח למשל לשמח את שמעון שמעון חוזר ומצפה לשמח את ראובן אבל מה לעשות? ראובן מת ואחד מהאחים שלו עומד להתחתן במקומו אנחנו נפרט יותר בהמשך הגמרא כי מה שאמרנו זה די כללי ואפילו נשמע לא מדויק בכל אופן מה רוצה שמואל? אחר ביבה מסכינה במשנה שכתוב חוזרת לאמצע מדוע ביבם שאינו נותר בראוי כבמוחזק אנחנו נסתכל ברשבם ושמואל אמר בשורות הרחבות באמצע השורות הרחבות מתחת לגמרא לעולם כדקטני ברייתא דאב השולח שוזבינו על יד אחד מבניו חוזרת לאותו הבן לבדו ומדיתין דקטני חוזרת לאמצע הנימילי שמת הבן שנשתלחה שוזבינות הידו אותו בן שהיה השוזבין בעבר הוא כעת מת וראוי היה לחזור לו אם הוא היה נשאר בחיים ומתחתן הוא היה צריך לקבל את השוזבינות אלא שמת ויבאים אחד מן האחים את אשתו ורחמנא אמר יקום השם אחיו לנחלה ודינו היה ליטול השושבינו במקום אחיו אותו אח שמקיים מצוות ייבום הוא היה אמור לקבל את השושבינות אליו דקר יחמנה בכור כי לכתיב והיה בכור בפרשת ייבום מופיע הפסוק והיה בכור וזה מתכוון לייבום ואנחנו יודעים ואין הבכור נותר בראוי כבמוחזק אותו יבם שהוא נחשב כמו דין בכור הוא יכול לגבות רק דברים שנמצאים ברשות העיזבון ברשותם לא דבר שעוד לא שולם כמו השוזבינות ואמרינן לכמן דאין הבכור נוטל בה פי שניים הלכה חוזרת לאמצע לכל האחים אנחנו נמשיך בגמרא מכלל ממה שאנחנו אומרים פה שאומנם יש חתונה חתונה איבום כי אותו שנשלח בהתחלה כשושבין מת עכשיו אותו חתן ראשון צריך להחזיר שושבינות לאן הוא ילך אז הוא חוזר לשמח את נגיד את היבם אבל המתנות שהוא מביא מתחלקות בין כל המשפחה מכלל דאידך משלם אבל מה שכן קורה שאותו חתן ראשון שהוא בא כעת להחזיר את השושבינות הוא צריך לשלם רק שזה לאמצע למה הוא צריך לשלם בכלל למה שהוא לא יכול להגיד זה שבא עכשיו להחזיר את השושבינות למה שלא יכול להגיד תנו לי שושביני ואשמח עמו לא, אני חייב להחזיר שושבינות אבל אני לא מתכוון להחזיר למי שהוא אחר ממה ששימח אותי כמובן הם לא יכולים לתת לו כי הוא מת אז שיהיה פטור הוא אותו חתן ראשון מי לא תניה האם יש לא לא לא, האם אין פה ברייתא שאומרת על הדברים האלו מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירים זה ביקש של מיתה אישה בימי אירוסין אז במקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירים מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירים ואמר רב יוסי בר אבא אמר הוא כבר אמר שמואל לא שנו מה שהזכרנו מחזירים אלא שמיתה היא שהארוסה מתה והארוס רוצה את כספי הקידושין שלו בחזרה אבל מת הוא ואין מחזירים אם החתן מת שהוא זה ששילם את הכסף קידושין לאישה להפוך אותה להיות ארוסה והוא עצמו מת, אין מחזים, לא מחזים את הכספים של כספי קידושין למשפחתו. מי טיימה? למה היא יכולה להמשיך להחזיק בכספים האלו? יכולה היא שתאמר, אנחנו ממשיכים דווקוף ממה, תנו לי בעלי ואשמח מה, אני מוכנה להתחתן, רק תביא לי את הבעל. וכאמור, הוא מת. החנמי נאמר, גם פה אצלנו בעניין החזרת השושבינות, תנו לי שושביני ואשמח עמו. אותו חתן ראשון שהוא בא להחזיר את השושבינות, למה שהוא לא יכול לטעון, תביא לי את השושבין שלי, ואני אשמח אותו. אמר רב יוסף, אנחנו באמת אומרים באלמה שיש קטנה כזאת, ועקב הטענה שתנו לי שושביני, והוא אמור להיות, הוא יכול לפתור את עצמו, כי הוא מוכן לעשות את השושבין, אבל הבן אדם הבן האדם ההוא כבר מת, אז למה כאן הוא חייב? אמרנו שמחזירים לאמצע בסיפור של ההיבום. אמר יוסף, הלכה במייסקין גדול ששימח אמו שבעה ימי משתה ולא הספיק לפרעו עד שמת. זה שבא להחזיר את השושבינות, הוא בעצם שימח את השושבין שלו, הוא שימח אותו ונשאר רק התשלום. אז לא הספיק לפרעו עד שמת, אז אנחנו אומרים שהתשלום שהוא בפועל ישלם, זה יתחלק בין כולם. אבל היה כאן שורש התחייבות כבר, כי הוא הספיק לשמח אמו במשך זין ימי המשתה, אנחנו קוראים לזה ימי השבע ברכות, ו זה בואו נגיד יוצר את החיוב לשלם, אבל מאחר שהוא איננו אז זה מתחלק בין כולם. הזכרנו את הרעיון של תנו לי בעלי ואשמח עמו כטענה שיכול לפתור את המחייב לשלם. הגמרא בהמשך תציע שאולי זה מחלוקת תנאים, אבל אנחנו נשאיר את העניין הזה לשיעור הבא. אז עד כאן שיעורנו להיום.